שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"א במסכת פסחים באתר sinai.org.il. אנחנו לומדים מהשורה התשיעית בעמוד א' ועד הרבע העליון בדף הבא. שיעור היום יהיה 10 דקות. היום הנושא שלנו זה דיני אכילת קורבן פסח. זה הובא במשנה בדרך אגב. לגבי זה נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על צורת הכנת הפסח, כלומר שצריך צלי אש ולא בישול. בחלק השני נדבר על מי שאוכל קורבן פסח לפני הזמן, כלומר ביום י"ד. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, איך מכינים את הפסח. אז כתוב בשמות י"ב, ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש, ומצות על מרורים יאכלו, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש ראשו על קרעיו ועל קרבו. אז ברור בפסוק שצריך צלי אש, ואסור נע, שזה צלוי קצת או שזה מבושל, ועכשיו על זה נראה שני דיונים. הדיון הראשון זה שלמרות שבפסוק כתוב ובשל מבושל במים, המשנה אומרת שזה לאו דווקא מים, אלא גם בשאר משקים, אם הוא בישל, הוא חייב. והשאלה היא מאיפה יודעים את זה, אז הברייתא מביאה לזה שני מקורות, אחד של תנא קמא ואחד של רבי, ונראה מה נפקא מינה ביניהם. אז תנא קמא אומר שלומדים את זה קל וחומר ממים, הרי למים אין טעם, אז הם לא משפיעים על הטעם של הבשר, ובכל זאת זה אסור, אז ודאי שאם אני משתמש במשקים שיש להם טעם, ודאי שזה אסור. רבי לעומת זאת לומד את זה מהכפלות של ובשל מבושל, הרי התורה יכלה לכתוב רק מבושל, מזה שהיא כתבה ובשל מבושל זה בא לרבות כל סוג של בישול גם בשאר משקים. אז שוב תנא קמא לומד את זה קל וחומר ממים, ורבי מובשל מבושל, אלה שני המקורות, ועכשיו נעיר על זה שתי הערות קצרות. הערה אחת זה מה הנפקמינה בין שני המקורות, אומרת הגמרא שהנפקמינה זה אם הוא מבשל את הבשר בתוך גדרה בלי שום משקים, כלומר הוא בעצם מבשל את הבשר במיץ של עצמו. לפי תנא קמא, כיוון שזה לא משפיע על הטעם, אז ממילא כבר אין את הקל וחומר, וזה לא יהיה אסור מהתורה. לפי רבי, כיוון שהוא למד מובשל מבושל מכל מקום, אז זה בא לרבות שגם זה אסור. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה זה שהגמרא מאירה מה תנא קמא יעשה עם המקור של רבי של ובשל מבושל. אומרת הגמרא שהוא ילמד מזה שגם אם אדם צלה את הפסח כמו שצריך ורק אחרי זה הוא גם בישל אותו, אז היינו יכולים לחשוב שכיוון שהוא כבר צלה אז הבישול שאחרי זה כבר לא משפיע והוא לא חייב, כמה שמלן מובשל מבושל לרבות שגם בזה הוא חייב. זה מה שתנא קמא ילמד, ועכשיו מאירה הגמרא מה היחס בין הדין הזה לבין אם אדם לוקח מצה אפויה ומבשל אותה, שלפי רבי יוסי הבישול הורס את המצה כי זה כבר לא מוגדר כלך, ולפי רבי מאיר הבישול לא הורס. על זה אומר רב כהנה שהדין אצלנו תלוי באותה מחלוקת, כלומר אצלנו שאמרנו שאם הוא צלה את הפסח ואחרי זה בישל לבישול יש משמעות, זה כמו רבי יוסי שם שגם אם הוא עפה את המצה ואחרי זה בישל אותה לאותו בישול יש משמעות וזה הורס את המצה, וזה לא כמו רבי מאיר שאומר שהבישול שאחרי לא משנה. לעומת זאת הוא לא אומר, לא נכון, הדין אצלנו בקורבן פסח יכול להסתדר גם לרבי מאיר שם, כי נכון ששם במצה לדעתו לבישול כבר אין משמעות, אבל אצלנו הרי לומדים את זה מעובש של מבושל, אז זה בא לרבות שלמרות ששם במצא אין לבישול אחרי אפייה משמעות, אצלנו יש לבישול אחרי צליה משמעות. עד כאן הדיון הראשון בחלק הראשון של השיעור. בדיון הזה הבאנו שני מקורות לזה שאם אני מבשל את הפסח בשאר משקים גם בזה חייבים, ראינו מה נפקמינה וראינו מה לומדים מבושל מבושל. הדיון השני בשליש התחתון של עמוד א' הוא לגבי עוד שלושה מצבים של הבשר שאליהם התורה לא התייחסה בפירוש. אחד זה אם הכנתי את הבשר יותר מדי, כלומר הוא שרוף, השני זה אם הוא חי לגמרי, והשלישי זה שאם בישלתי אותו אבל לא באש אלא בחמי טבריה, האם זה אסור, ואם עושים את זה האם עוברים עליו. לגבי זה אומרת הגמרא, מצד אחד הם לא כלולים בלב הראשי, כי הרי בלב כתוב אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל, אז דווקא נע ובשל מבושל ולא שאר דברים. מצד שני, לגבי חי ולגבי מבושל בחמי טבריה, אמנם הם לא כלולים בלב הראשי, אבל בכל זאת הברייתא ורב חיסטא לומדים שהם אסורים. מאיפה? מזה שכתוב אחרי זה, כי אם צלי אש, למרות שבפסוק לפני זה כבר כתוב צלי אש, אלא מכאן לומדים שצריך דווקא צלי אש, ואילו חי או מבושל בחמי טבריה יהיה אסור. עכשיו, מה רמת האיסור הזה? כלומר, האם יש על זה מלכות או לא? אז זה נקרא לאו שבכללות, כלומר, פסוק אחד שלומדים ממנו כמה לאווים, גם הלאווים שמפורשים בפסוק, נע ומבושל, וגם עוד דברים שהם לא מפורשים, אבל הם גם לא צלויים, כמו חי וחמי טבריה, והשאלה היא, האם לוקים על לאו שבכללות? רב אומר שכן, באביי יש שתי גרסות. לפי גרסה אחת לוקים על זה, אבל רק שזה בפני עצמו, כלומר, לא לוקים בבת אחת גם על לאו רגיל וגם על לאו שבכללות. לפי גרסה שנייה, לפי אביי, לא לוקים על זה בכלל. אז שוב, לפי רב הלוקים, לפי אביי, או שלא לוקים פעמיים, או שלא לוקים בכלל. אלה הדעות, עכשיו נבין את זה יותר מתוך הדוגמאות הבאות. אם הוא אכל נע, כלומר מה שמפורש בתורה שאסור, לפי רב הוא לוקה פעמיים, גם על האיסור נע המפורש וגם על הלב שבכללות, לפי הבאי רק פעם אחת, כלומר רק על הלב המפורש, כי הלב שבכללות לפי הבאי או שלא לוקים בכלל, או לפחות לא כשזה נמצא עם עוד לב. אותו דבר לגבי מבושל, לפי רב הפעמיים, לפי הבאי פעם אחת. אם הוא אוכל את הבשר גם נע וגם מבושל, לפי רב הוא ילקה שלוש פעמים, פעמיים על הלבים המפורשים של נע ומבושל, ועוד פעם אחת על הלב שבכללות, לפי הבאי רק פעמיים, בלי הלב שבכללות. אם הוא אוכל חי, שזה לא כתוב בפסוק, אלא רק לב שבכללות, אז לפי רב הוא ילקה פעם אחת על הלב שבכללות, לפי הבאי לגרסה הראשונה הוא ילקה, כי אמרנו שכשזה בפני עצמו הוא כן לוקה, לגרסה השנייה הוא לא ילקה בכלל, כי לגרסה השנייה לפי הבאי לא לוקים על לב שבכללות. עד כאן הדיון השני בחלק הראשון של השיעור לגבי זה שצריך לצלוט את הפסח, בזה הגענו בערך לרבע העליון של עמוד ב' ואנחנו עוברים לחלק השני. הנושא של החלק השני זה גם כן דין שנלמד בדיוק מאותו פסוק שעליו דיברנו מקודם, וזה לגבי מי שאוכל את הבשר של הפסח מבעוד יום. בפסוק האמור כתוב, ואכלו את הבשר בלילה הזה צליש וכו', כלומר צריך לאכול בלילה, ועכשיו נראה מה קורה לגבי מי שאוכל ביום, נחלק את זה לשני שלבים, בשלב הראשון נדבר על אדם שאכל בשר צלוי מבעוד יום, בשלב השני על אדם שאכל בשר נע מבעוד יום. אז לגבי מי שאכל בשר צלוי מבעוד יום, זה מתחיל 8 שורות לפני סוף עמוד ב', קודם כל אומרת הגמרא שזה ודאי אסור, כמו שכבר אמרנו, ואכלו את הבשר בלילה הזה אצלי יש, ולא ביום. לגבי האם לוקים על זה, אז יש מחלוקת בין רבנן לרב יהודה. רבנן אומרים שלא לוקים, אבל הגמרא מביאה ברייתא ששם כתוב שלוקים, והיא מסבירה שזה כמו רב יהודה, שלדעתו לוקים גם עליו הבא מכלל עשה, כשבאותה פרשייה כתוב את המילה לאמור, כלומר וידבר השם אל משה או אל משה ואהרון במקרה שלנו, לאמור. ואת המילה לאמור דורשים שזה לא מר, כלומר נאמר כאן לא, כלומר נאמר כאן לב, ולכן לפי רב יהודה לוקים. הגמרא מביאה את המקור של רב יהודה, שזה לגבי מי שמדפיס לבדק הבית בהמה תמימה שאין במום, לא ניכנס לזה. בכל אופן, זה לגבי מי שאוכל צלי אש מבעוד יום, הוא עובר על איסור, האם הוא לוקה זה מחלוקת. עכשיו נחזור אחורה על הרבע העליון של עמוד ב' לשלב השני. בשלב הזה מדובר על אדם שאכל מבעוד יום בשר לא צלוי, אלא נע. אם הוא היה אוכל את זה בלילה, הוא היה עובר על איסור אכילת נע בלילה, אבל הוא אכל את זה ביום. לגבי זה הגמרא מביאה שתי ברייתות, שהמסקנה של שתי הברייתות זה שהוא פטור. בברייתה השנייה, הברייתה גם מעריכה יותר ואומרת לנו מה הווה אמינא, ומביאה שתי אפשרויות להווה אמינא. אפשרות אחת זה לומר שמי שאוכל את הבשר נע חייב גם בלילה, כמו שכבר למדנו, וגם ביום. למה שיהיה חייב גם ביום? מקל וחומר. אם בלילה שמותר לאכול צלי, אם הוא אוכל נע אז הוא עובר על איסור, אז ביום שגם אסור לאכול צלי, אז קל וחומר שגם אסור לאכול נע. זאת הווה אמינא הראשונה. האפשרות השנייה להווה אמינא היא עוד יותר מרחיקת לכת, וזה לומר שלא רק שיש איסור לאכול נע ביום, יש איסור רק ביום ולא בלילה. אפילו שלכאורה זה נגד הפסוק, הרי הפסוק אומר אל תאכלו ממנו נע, ולכאורה זה מתייחס דווקא ללילה, אבל אומרת הגמרא שהיה אפשר להבין כך. הרי הפסוק אומר ואכלו את הבשר בלילה הזה. מזה היינו יכולים ללמוד שלכאורה יש איסור אכילה של הבשר ביום, לא משנה איך, בין אם זה צלי בין אם זה נע. אחר כך כשמגיע הלילה, הרי האיסור הזה ניתר, כי הרי בלילה מותר לאכול צלי. אז היינו חושבים שאולי ברגע שהוא ניתר בלילה, אולי הוא ניתר לגמרי ומותר לאכול גם נע. ומה שהפסוק מיד אחרי זה אומר, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל, אולי זה מתייחס עדיין ליום, מתי שאני יודע שאסור ולא ללילה. אז זאת הווה אמינא השנייה, שאיסור אכילת נע זה אולי דווקא ביום ולא בלילה. כמה שמלן אומרת הברייתא, מה פתאום? הרי הפסוק השני אומר, אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש. כלומר, מתי יש איסור נע ומבושל? דווקא בזמן שבו יש מצווה לאכול צלי אש, כלומר, בלילה. אז בקיצור, אם הוא אכל צלי ביום, הוא עבר על איסור, כי צריך לאכול את זה בלילה. אם הוא אכל נע ביום, הוא לא עבר על איסור, אלא רק אם הוא אכל נע בלילה. עד כאן שני השלבים הראשונים של החלק השני של השיעור. בשלב הראשון אמרנו שמי שאוכל צלי ביום עובר על איסור, ויש מחלוקת אם הוא לוקה. בשלב השני אמרנו שמי שאוכל נע מבעוד יום לא עובר על איסור, אלא רק מי שאוכל נע בלילה. עכשיו, השלב השלישי, כיוון שכבר הבאנו את הפסוק הזה, הברייתא ממשיכה ומביאה עוד לימוד של רבי, שהוא בא לומר שמי שאוכל את הבשר בלילה מבושל, עובר על איסור גם אם את הבישול עצמו הוא עשה מבעוד יום. מאיפה הוא לומד את זה? מבושל, מבושל. הכפילות הזאת באה לרבות גם את זה. עכשיו, נכון שמקודם אמרנו שלפי רבי לומדים מבושל מבושל, לרבות כשהוא מבשל את זה בשאר משקים או במשקים של עצמו, ולא רק אם הוא מבשל במים, אבל אומרת הגמרא שאפשר ללמוד את שני הדברים, גם את זה וגם את זה שאם הוא בישל ביום וחל בלילה, הוא חייב. אגב, ולמה אפשר ללמוד את שני הדברים? כי אם התורה רצתה ללמד רק דבר אחד, היא הייתה אומרת בשל בשל או מבושל מבושל. מזה שהיא שינתה את הניסוח של המילה ואמרה בשל מבושל, זה בא ללמד שני דברים. גם שאם הוא בישל בשאר משקים הוא גם חייב, וגם שאם הוא בישל ביום ואכל בלילה הוא גם חייב. בזה הגענו לשמונה שורות לפני סוף עמוד ב' וסיימנו את החלק השני של השיעור. את המשך הגמרא כבר ראינו והגענו לרבע העליון של מ"ב עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על צורת תחנת הפסח שצריך דווקא צלי אש ולא לאכול אותו נע ובשל מבושל במים, לגבי זה ראינו שני דיונים, דיון אחד מניין שאסור בישול גם בשאר משקים, תנקה מלמד את זה מקל וחומר ממים, רבי למד את זה מהריבוי של ובשל מבושל, כשהנפקמין אז אם הוא בשל את זה במשקים של עצמו, לפי תנקה מה זה לא אסור, לפי רבי זה אסור, והארנו שתנקה מלמד מובשל מבושל, שגם אם הוא צלה ורק אחרי זה בישל הוא חייב, לפי רב כהן זה דווקא לרבי יוסי, לפי אולה זה גם לרבי מאיר שאמר שבמצא אם הוא אחרי שהוא עפה בישל אותה זה לא מקלקל, כאן בכל זאת הוא כן עובר על האיסור, זה הדיון ראשון. דיון שני בחלק הזה זה לגבי שרוף, חי או מבושל בחמי טבריה, אמרנו שמצד אחד אין בזה את האיסור העיקרי, אבל לומדים את זה מקים צלי אש שאסור חי או מבושל בחמי טבריה, לגבי האם לוקים על זה לפי רב ולוקים, לפי הבאי כיוון שזה לאו שבכללות או שלא לוקים בכלל או שלוקים אבל רק בפני עצמו ולא בתוספת לעוד מלכות. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני של השיעור דיברנו על מי שאוכל את הבשר בערב פסח, חוץ מזה שהוא לא קיים את מצוות האכילה בפסח, יכול להיות שהוא גם עובר על איסור, ראינו בזה שני שלבים, שלב ראשון אם הוא אכל את זה צלוי, אז הוא עובר על ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש, האם הוא לוקה על זה, זה תלוי במחלוקת רבנן ורב יהודה, האם לוקים עליו הבא מכלל עשה, זה אם הוא אכל את זה צלי אש, אם הוא אכל את זה נע מבוד יום, אז יש שתי ברייתות שאומרות שהוא פטור, בברייתה השנייה יש הרחבה על מה בכלל אהב אמינה, אבל בכל אופן המסקנה היא שהוא פטור אם הוא אכל את זה נע מבוד יום, לסיום גם עושה שאם הוא אכל בלילה מבושל הוא חייב, אפילו שאת הבישול עצמו הוא עשה מבעוד יום, כל הטוב.